הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. בתקופה האחרונה אני רואה מגמה חדשה. אחת המגמות החזקות שמבנות היום זה שאנשים מחפשים להשקיע את כספם בנדלן בחול. אני לא מגלה לכם את האמריקה, נכון? אבל מה שקרה זה שאתם השתניתם. הטעמים של האזרחים השתנו. הם מחפשים אלטרנטיבות אחרות שבשונה מישראל. יש כאלה שחוששים שהמהפכה הגיעה ועוד רגע המדינה פה אסון והולכים לקנות בתים. ביוון ובקפריסין. ויש כאלה שרוצים להכין לעצמם תוכנית מגירה למדינות אחרות, בין אם זה בקנדה ובאנגליה ובצרפת. פתאום מגמה השתנתה. מה שראיתי שנים שכסף זר מגיע לישראל לקנות דירות בישראל, פתאום אני היום רואה יותר כסף ישראלי מחפש אלטרנטיבות בחוץ. אז בכדי לפתח את הנושא, אני רוצה להכיר לכם לקוחות שלי שהכרתי אותם בחודשיים האחרונים, אשר גיליתי עולם שאני לא כל כך הכרתי, ואני רוצה שגם אתם תכירו. רוני אגה ועדי בנדר עדן. שלום לכם, חברים.
שלום.
טוב, אז אני קודם כל רוצה לדעת מי אתם. קצת עליכם, על העבר. אז קודם כל עליך. רוני, בן כמה אתה?
אני בן 60 ויש לי עבר.
בן 60, העגול? כן. חוגג עכשיו 60?
חגגתי באפריל.
איזה מקסים. ולאורך חייך היית שכיר, תמיד עצמאי?
אז רוב החיים אני עצמאי. הייתי בעל עסק בתחום שונה לחלוטין מתחום הנדלן.
כן.
וכבעל עסק עצמאי הייתי צריך לחשוב על העתיד, על תקופה שהעסק לא כל כך יעבוד ויפרנס את המשפחה.
אנחנו מדברים 20 שנה אחורה, 10 שנים אחורה.
אנחנו מדברים על שנת 98-99.
בשנת 98-99 היית שכיר, אבל התחלת...
לא הייתי שכיר, לא היית הייתי שכיר עצמאי. אז...
היית עצמאי באיזה תחום?
אבל כעצמאי היה לי מועדון של באולינג וביליה.
אוקיי.
אבל כעצמאי אני הייתי צריך לקחת בחשבון תקופות פחות טובות בעתיד, ובכלל את כל העניין הזה של פנסיה, כי...
בשנת 99, אני לא יודע כמה דיברו עוד על פנסיה, זה היה
נושא
שלא היה כל כך נפוץ, כלומר כבר אז התחלת לחשוב שיש בעיה
מסכימת. כי קודם כל כעצמאים לא חסכנו בכלל לפנסיה. היו כאלה שהפרישו לקופת גמל, לא היה מודעות לזה, לא דיברו על זה, גם לא חייבו אותנו.
כלומר, אנחנו מדברים לפני 25 שנה, היית כבן 35.
35-36, כן.
מדהים. ומארץ, מה חיפשת?
אז בעצם אני חיפשתי שיהיה לי איזשהו מענה למצב שהעסק לא יעבוד ואני אתקשה לפרנס את המשפחה. זאת אומרת, רציתי לייצר הכנסות פסיביות שיממנו לי את עלויות המחיה. זה הרבה מאוד כסף.
היית, יש לך רקע, מימון, משהו? או ש...
אין לי רקע.
משהו שהכנת או?
לא, אני פעלתי בהתחלה בשוק ההון, אבל היה פה איזשהו היגיון. אני חושב שאני נחשפתי למבוגרים סביבי, שהיו להם נכסים שאפשרו להם לפרוש לפנסיה, והם חיו מההכנסות הפסיביות של הסחירויות.
אוקיי, אז ראית אצל אחרים?
ראיתי אצל אחרים. עכשיו... קרובי משפחה, הייתי אומר.
אוקיי, עדי, נעים מאוד.
אהלן.
איך את? מה קשורה לרוני? איך בכלל התקשורת? ומי את ובת כמה את?
אז קודם כל אני 39, יום ראשון הקרוב.
יפה.
נאי.
איזה כיף, שיהיה מזל טוב. אגב, שתדעו כולם, אנחנו בחודש אוגוסט, בשנת 2023.
נכון. ואני בכלל טכנאית רנטגן לשעבר.
זאת אומרת, היית שכירה בקופת חולים, בבית חולים?
עשיתי את הדרך הרגילה לחלוטין, לא נחשפתי לעסקים, שום דבר. עד שנת 2014, שמשהו השתבש שם כנראה, לא הצלחתי...
אצלך באישי?
לי, באישי, לא הצלחתי להתחבר למה שקורה לי בחיים, הרגשתי פשוט לא מאושרת, ואמרתי...
יש הרבה אנשים שלא מאושרים ולא דווקא הלכו לנדלן.
נכון, נכון, ואז כאילו אמרתי, מה אני עושה עם עצמי? מה מושך אותי? ואז התחלתי יותר להיחשף לנושא הפיננסי, זה יותר עניין אותי. ואז כשילדתי את הבן הקטן שלי, כפיר, כבר לא קטן, אותו בן 10, אז אמרתי, אוקיי, מה עכשיו? התחלתי ללמוד יועצת משכנתאות.
יפה.
כן.
את למדת.
למדתי יועצת משכנתאות, יש לי תעודה, ואפילו נרשמתי לאיגוד עצמו, אבל זה לא משהו שהחלטתי להתעסק בו בסופו של דבר.
כן.
ומשם הכלכלת המשפחה.
יפה. זאת אומרת, קורס, עברת הכשרה.
נכון.
יפה, לא?
ותוך כדי גם אמרתי, אוקיי, אני ובעלי צברנו הון. מה אנחנו עושים? קונים דירת מגורים, קונים דירה להשקעה, ואז אמרתי, רגע, אני לא בטוחה שבא לי להיכנס לקטע של משכנתה. לא בא לי משכנתה על מגורים. בוא ננסה דירה להשקעה, וקניתי דירה להשקעה הראשונה.
כלומר, לבד, בשנת 2014, את ובן זוגך, הלכתם לקנות דירה להשקעה בארץ ישראל?
חד משמעית.
יפה, הכי בייסיק, כמו רובנו.
הכי בייסיק.
כן.
אבל היה לי עוד הון, ואז הכרתי את רוני, אגב, בקורס כלכלת המשפחה.
או, כלומר, השינוי שקרה זה קורס כלכלת משפחה. שבקורס כלכלת משפחה הכרתם אחד את השני, שאתה רצית להרחיב ידיעות, וגם את החלטת להוסיף את זה לתוך הסל שלך, ואז נפגשתם, ומה?
סל חיבור, אתה יודע, פתאום שבאתי שהוא אמר, אני פרשתי מהעבודה, הוא היה בן 52, שהוא הציג את עצמו בקורס. ואמרתי, מה זה פרש מהעבודה?
בגיל 52, מה זה הדבר הזה?
אז התחלתי לשאול אותו שאלות, והיה בינינו איזשהו חיבור בקורס, שזה לא טריוויאלי, אני בת 30, הוא היה בן 52, זה בכלל לא טריוויאלי.
נכון.
אבל לא יודעת, איכשהו מצאנו את המכנה המשותף שלנו.
מדהים.
והוא סיפר לי מה הוא עושה, שהוא השקיע באנגליה ובארצות הברית, ווואלה, קסם לי, היה לי כסף להשקעה. ואמרתי לו, אוקיי, בוא תן לי את הטלפון. התחלתי גם להשקיע בארצות הברית, ומשם נבנה פמיליאג.
ובעצם באיזה שנה אנחנו מדברים? על 2015. 2015, התאחדתם והקמתם חברה שתעשה מה?
אנחנו בהתחלה התחלנו מאג'נדה שבוא ניתן מענה לפנסיה שאולי לא תהיה למשקי הבית.
אתם רציתם לפתור את הבעיות שלכם או לתת מענה לציבור הרחב?
בעיות של הציבור הרחב.
בעיות של הציבור הרחב. כלומר, לאו דווקא אתם אמרתם אנחנו יוצאים למסע רכישות עבור עצמנו, אלא יצאתם לטור משקיעים ולעזור לאחרים לרכוש דירות.
נכון. מה שאנחנו התחלנו לעשות על עצמנו, רצינו להעניק את הידע לאחרים.
אוקיי, אז היום אנחנו הולכים להתחיל מאפס.
הרעיון פה זה בעצם להתמיד בחיסכון, לשלב עם זה מימון ולבצע השקעה. מבחינתנו, ההשקעה זה משהו שמניב לנו הכנסה. לקנות דירת מגורים, שזה סוג של השקעה, והערך של העולה, זה לא משפר את רמת המחיה שלנו. להשקיע בשוק ההון זה נהדר, התיק מניות עולה, אבל אנחנו נשארים עם אותה משכורת. אז התפיסה היא לייצר משהו, הכנסה חודשית פסיבית מההשקעה.
או, הכנסה חודשית
היום,
פסיבית.
שבבוא
זה,
היום...
זה אני אגיד לך באינטרנט או באינסטגרם, המשפט הזה, המילה הזאת, הכנסה פסיבית, זה הפך להיות הכותרת, אני לא רוצה לרמאים של, של, של כל מיני אנשים שבאים לספר סיפורים ולמכור הזיות. נכון. בוא נפרט, מה זה אומר, איך?
אז בשורה התחתונה זה תהליך ממושך. במקרה הטוב יש כאלה שיכולים לעשות את זה תוך 12 שנים, אם לא באים מימון מאוד משמעותי. לי זה לקח 16 שנים, עדי עשתה את זה קצר יותר. אבל זה תהליך, ואנחנו כל הזמן...
מה היעד של התהליך?
כמו שגם אמרת, באמת, היום ברשת מוצף.
מוצף, הכנסה פסיבית.
לא מובן.
וואו, לא חופש מובן. כלכלי.
אז בוא נדייק את זה. מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לפתוח עסק קטן לתא המשפחתי, שהעסק הזה בעצם יוביל את התא המשפחתי להכנסה נוספת, לאט לאט עם הזמן שתלך ותגדל, ותיתן להם מענה וניתוק מתלות בשכר העבודה שלהם.
כלומר, מה זה לאט לאט? יש אנשים שפה בישראל קונים את דירתם הראשונה ואומרים, אוקיי, אני אתחיל לאסוף דירות קטנות בישראל. למה צריכים לחשוב על חו"ל? למה שונה מהארץ?
אז קודם כל יש פערים מאוד גדולים במחירים של ההשקעה. וסתם דוגמה, פה בארץ, איפה אתה יכול למצוא נניח דירה בחצי מיליון שקל, שהיא דירה במיקום פצצה, וטוב, עם שכירות, שהיא נורמלית.
מה זה נורמלית?
בוא נגיד ככה. חצי מיליון שקל יכול להניב לך היום 3,400 שקל באנגליה.
רגע, רגע. רגע, בוא נתמקד.
יאללה.
תמיד אלטרנטיבית. חצי מיליון שקל היום בישראל בקרן כספית עושה 5%.
נכון.
5% מחצי מיליון שקל זה 25,000 שקל בשנה. עשיתי מהחצי מיליון. זה תזרים שעשיתי נכון. אפס סיכון.
כשאנחנו משקיעים בנדלן, מניב, אז יש לנו את ההכנסה החודשית, שזה דומה לריבית של הקרן כספית שהיא מייצרת. יש לנו עליית ערך של הנכס עצמו, ויש לנו את הנוחות והאפשרות להשתמש במימון. שזה בעצם משנה כלפי מעלה את המספרים, את העליית הערך מול ההון העצמי שאנחנו משקיעים, את ההכנסה מסחירות מול
ההון העצמי. אז אני אתרגם את מה שאמרת, יש ברגע שנכנסים להשקעה כזאת של נדלן, לא מסתכלים רק על התשואה השוטפת שנכנסת בחודש בחודשו, אלא מסתכלים על כל סך האפשרויות. א', שקניתי נכס שגם אמור להשביח את עצמו ולקבל תשואה, אולי אם אני אמכור אותו בעתיד הוא יהיה יותר. שתיים, אני אמור לייצר לעצמי הכנסה, ושלוש, אני גם יכול למנף את עצמי, כי אני יכול לקחת עוד חוב.
וארבע, הסחירויות, אפשר לומר, בממוצע כל 14-15 שנים, מוכפלות נומינלית.
כלומר, הסבר לציבור, אם אני ביקשתי פעם 200, היום נומינלית, תוך כמה שנים אמרת?
14-15 שנים.
14, אם ביקשתי מהלקוח לשלם לי 200 יורו, תוך 14-15 שנה, אני מצאת אותי לוקח 400 יורו.
נכון.
אוקיי, עכשיו, על פי מה... או בוא נחזור רגע להשוואה של מקודם, כשאמרנו נכס בישראל בחצי מיליון, הסיכוי למצוא נכס בישראל בחצי מיליון הוא מאוד קטן, אבל אני אקח שכונה שנקראת הדר בחיפה, בשכונת הדר בחיפה בחצי מיליון שקל אפשר להשיג דירה, 550, חצי מיליון אפשר להשיג, דירה קטנה, שתי חדרים, 50 מטר, 60 מטר, זה דירה, בערך חצי מיליון. הדירה הזאת תניב לך ביומים טובים בין 1,600 ל-1,800 שקלים, זה מה שהיא עושה בישראל.
כשאתה מדבר על תשואה, אם זה מניירות ערך, אם זה מהשקעות נדלן, יש רמת סיכון.
לכל דבר יש סיכון, נכון.
במחסים שאנחנו מדברים בחול היום, ברמת מחירים של חצי מיליון שקלים, אנחנו מקבלים סוחרים יותר איכותיים מהסוחרים באדר. אנחנו מקבלים סוחרים כמו הסוחרים בגבעתיים, ברמת גן.
כלומר, רגע, אז יש עוד קטגוריה שדרכה אנחנו בוחרים את הדירה. באיזה אזור, שכונה, ומי הוא קהל היעד שלי? נכון. כלומר, בשכונת הדר יש קהילה מעורבת. באוכלוסייה מעורבת בין יהודים לערבים, לדוגמה, שיכולה לעשות קושי. במדינה אחרת, כאשר אני מגיע, בין אם זה קפריסין, אנגליה, קנדה, מאיפה אני יודע מי השכן? מאיפה אני יודע מי יסקור ממני את הדירה, אם אני רוצה מקומי? אלא אם כן החלטתי Airbnb, וזה סרט אחר לגמרי. אבל בואו נדבר כרגע לא Airbnb. אני שם לשם סוחרים. איך אני יודע שהגעתי לשכונה שמישהו בכלל יזכיר אותה? מישהו ישלם לי
את זה? אז דף כבר נכנסים לעניין של מיקום. איך בוחרים את מיקום הנכס?
כי אוקיי. מיקום זה גם ישראל זה גם או לונדון.
נכון, חד משמעית. אם אנחנו ניקח רגע את האנגליה, אז בואו נפרק את זה וניקח... את הערים המרכזיות, מנצ'סטר, ליברפול, ליז, יש לך המון ערים שאפשר היום להשקיע בהם. עכשיו, כמו שאתה תבוא לישראל, סביר להניח שאני לא ארצה להשקיע באזורים שהם פחות טובים, כמו ירוחם, נכון?
כן, יש כאלה שכן יסכימו.
יש כאלה שיסכימו, אני יכולה להגיד לך שאני בוגרת דימונה, והשמונה שנים שהיו לי שם הספיקו לי לכל החיים.
הספיקו
לכל החיים, אוקיי. ואני למדתי את הלקח שלי. עכשיו,
כן, אתה... בדימונה במיליון שקל יש קבלנים שבונים דירות ואפשר לקנות. עכשיו, לדוגמה, משווקים לנו קפריסין, יוון, בוא תיקח. אז... אלוהים ישמור.
נכון.
מה הם יודעים, ראי, יש איזה נורמה של זכירות שם, זה לא אנגליה.
נכון, קודם כל שאתה הולך ואתה מדבר עם איש מקצוע, כמו בישראל, אתה צריך להבין את המיקום, מי קהל היעד שלי, כמה כסף הוא מרוויח. אוקיי? בקפריסין, אם אתה רוצה קהל יעד טוב, אתה צריך להשקיע באנשים שהם מגיעים... לרילוקיישן, כי העם עצמו לא מרוויח הרבה כסף.
העם עצמו לא ישלם לי את זה.
נכון, הוא לא ישלם. אז אם אני בעצם נותנת לעצמי רק את הסוג אוכלוסייה של הרילוקיישן, אני מצמצמת לי את קהל היעד.
ואם משהו ישתנה במדינה, אני אתקע עם סחורה לא טובה ביד.
משמעני. אז פה אני ורוני באנו ואמרנו, קפריסין? לא.
אוקיי, עכשיו יש אנשים שאומרים, קפריסין, כדי שיהיה לי קרוב לישראל, יהיה לי בית. אז זה לא כלכלי. להגיד, יהיה לי בית, זה בא מרגשות אחרים לגמרי, וזה יכול להיות שאתה רוצה לקנות לעצמך.
אנחנו רוצים לנתק.
לצפק צורך. אבל אנחנו, כשאשר אנחנו עושים צעדים כלכליים, אנחנו צריכים לנתק רגש משכל.
חד משמעית.
חד משמעית. ולכן ברגש משכל, כרגע עד עכשיו, למדנו בשיחה שאנחנו צריכים לדעת להבין את התשואה, את סוג הסוחר, את מי האוכלוסייה שגרה שם באזור, מה המחיר שאני אקבל, איזה מינוף אני אקבל, כאשר אנחנו... רוב הישראלים באים לרכוש לעצמם דירה, בדרך כלל ההורים אומרים, לא, אל תיקח ל-30 שנה, תיקחו קצת פחות, תשלמו פחות שנים, תשלמו פחות כסף, כי זה הנכס שלכם, תשלמו פחות ריבית. אתם אומרים קצת גישה אחרת, אתם אומרים, אתם קונים נכס להשקעה, המטרה שלכם היא לא לסיים את החוב, המטרה שהתזרים מהנכס יהיה תמיד חיובי מול ההוצאה לנכס. כלומר, מה שנכנס יהיה יותר גבוה ממה שיוצא, בין אם זה $100, $1,000, $500. אבל אני אשים כוכבית הקטנה, הכל התפוצץ לנו בפנים בשנה האחרונה, כי בשנה האחרונה הריביות בכל העולם זינקו, ולא משנה כמעט באיזה משכנתה לקחת ובאיזה מדינה לקחת, היא קפצה לך מאוד, ואז עניין התזרים פתאום השתנה.
נכון, אז יש כללים, אסור לנו לחקוף אחוזי מינוף מסוימים, אוקיי? וזה לא משנה באיזה סביבה אנחנו, אנחנו חייבים מרווח ביטחון, גם בקטע של הסחירות, אני לא יכולה ליצור למשקיעה שיהיה מרווח ביטחון של 200 שקלים, זה לא מספיק, זה לא מספיק.
זה לא מספיק לכל תנועה הכי גדולה, אבל השנה כל בישראל, כל משכנתה ממוצעת התייקרה בכ-1,000, 1,400 שקלים.
ולכן אנחנו באים ואומרים למשקיע עוד כלל, כשאתה בא להשקיע בנדלן ולבנות תיק נכסים, אתה חייב שיהיה לך מהבית 4,000 שקל חיסכון חודשי. בלי זה, אל תשקיע בנדלן. אדם שלא יודע לחסוך כסף, עדיף לו לא להיכנס להשקעות נדלן. זה לא מתאים לו כרגע.
יש היום דור צעיר שלם שלא חוסכים. הדור הצעיר שלנו רוצים לחיות את הכאן ועכשיו, את הלקנות, את הלבלות, את הלצאת, ולא רוצים לחשוב על הדירה הזאת. עכשיו, דווקא לדור הזה הוא יהיה מקסימום, דור שהוא מרוויח שכר ראוי, הוא יכול לחסוך את 4,000, ואז הוא רואה נדלן בישראל במחירים של 2-3 מיליון שקלים, והוא מתבאס לחלוטין. הוא אומר, אין לי מה לעשות פה. אז אתם מדברים על איזה נכסים בעולם, באיזה סביבת מחיר, על איזה, מה הרף כניסה לבפנים?
אז הרף כניסה הוא סדר גודל של 380 אלף שקל, איפה שאנחנו משקיעים.
כהון מהבית?
עוד
כסכום הנכס.
סכום הנכס בשילוב עם מימון. זה בסדר, אדם יכול לבוא עם 200 אלף שקל הון עצמי, ואנחנו נדביק הלוואה של 180 אלף שקל.
בואי נדבר על ההדביק. נחזור רגע לנקודה הזו של הריבית. כולם נתייחסים לריבית הגבוהה כמשהו שהוא שלילי, בגלל שאנחנו משלמים מחזר חודשי גבוה יותר. אבל לכל דבר, לכל מטבע, שני צדדים. מה הצד החיובי? אם הריבית הייתה נמוכה, המחירים היו ממשיכים לזנק והיינו צריכים משכנתה גבוהה יותר. אז יש לנו יותר כוח מיקוח כרוכשים של דירות להשקעה. ריבית גבוהה היא גם בדרך כלל מביאה למצב שיש יותר ביקושים של נכסים להשכרה, אז השכירות עולה. ואז אנחנו מקבלים הכנסה משכירות. הנקודה הנוספת זה שאם אנחנו בתזרים חיובי, עם המימון והריבית היא גבוהה, כאשר המגמה תשתנה ואנחנו נמחזר, המרווח החודשי שלנו, התזרים החודשי, יגדל.
כלומר, אם אני מחזר בעתיד את המשכנתא ואני אוכל לשפר את הריבית, אני כבר לא אוריד את הסחירות שהשארתי בגבוה, אלא אני רק אשפר את עלויות המימון שלי.
נכון, אז לכל דבר יש שני צדדים.
אוקיי. אז עכשיו, בואו נתחיל לדבר על הצדדים המפחידים, על הצדדים שאנו לא מכירים. אני רוצה לרכוש דירה בגרמניה. אני צריך לדעת משהו לפני שאני רוצה לרכוש דירה בגרמניה?
בוודאי.
מה חשוב לדעת
בגרמניה? אחד הדברים הכי חשובים בגרמניה זה חוקי סוחר מזכיר.
כלומר, בשונה מבישראל שפה, מי חזק בישראל?
מן הסתם, המזכירים.
המזכיר, למה הוא חזק? הוא יעשה מה שהוא רוצה. הוא יכול לפנות אתכם לפני הזמן, הוא יכול להקפיץ את השכר, הוא יכול לבקש איזה ערבויות שהוא רוצה. וכמה קורה בגרמניה?
אז בגרמניה יש, בעיקר עכשיו אני אדבר על ברלין, בסדר? כי זה גם מה שאנשים מכירים. אז יש חוקי סוחר מזכיר לטובת הסוחר, אוקיי? העלייה היא מאוד מתונה, היא 2% בלבד בשנה.
בשנה, מותר לעלות כל שנה בשתי...
זה אוטומטית מתחדש.
ב2%.
2% בלבד.
תמיד, לכולם.
תמיד, עכשיו. והשוק שמה מוגן, זאת אומרת, אתה לא יכול לבקש איזה סחירות שאתה רוצה. אוקיי?
ואם אני רוצה לפנות את הסוחר הזה?
יש חוק הגנת הדייר.
לא יכול להוציא אותו בתוף השנה?
לא, רק בתום חוזה הרכישה שלך.
רק שנייה, אני רכשתי.
תום חוזה הסחירות.
אני רכשתי דירה, שמתי סוחר לשנה. בסוף השנה, אם הוא רוצה להמשיך, ואני לא רוצה.
אוקיי, אז יש חוק שאתה לא יכול לחתום איתו על שנה סחירות.
לא יכול לשנה סחירות. אוה, אז מראש אין לי בכלל שנה.
אין לך את האופציה הזו. זאת אומרת, יש לנו חוזים קצרי טווח שהם שנתיים, אבל בשנתיים האלה אתה כביכול מתחייב להיכנס לנכס במקומו, אוקיי?
שאני חייב להחליף אותו.
בדיוק, וזה טריקי, כי הסוחרים יודעים שזה לא יקרה, אתה שם, הוא פה, זה לא יקרה. ואז אתה נופל על חוזה ארוך טווח, וחוזה ארוך טווח הוא לעשר שנים.
ואז אתה לא יכול לעלות שכר טרחה כמו שצריך. וגם אם יש עדכון במחיר, נתקעתי.
כלום.
אז קודם כל, חוק הגנת השכירות. יש מדינות שבהן החוק הוא נגדנו, נגדנו, נגד מי שרוצה להשקיע בנדלן במדינות, ומחפש שהנדלן הזה יעסוק לו כהשקעה. נעבור למדינה אחרת, אנגליה.
אנגליה. אז החוקים הם
איך החוקים של השכירות?
לטובתנו.
כלומר, המזכיר חזק יותר.
המזכיר חזק יותר. יש גם חוקים לטובת השוכר, כמובן. אנחנו לא יכולים לבוא ולשלוף אותו מהנכס. אנחנו צריכים לחכות שהחוזה
יסתיים,
ואז בהתראה של חודשיים, אנחנו בעצם יכולים להגיד לו ביי ביי, או לעלות לו את השכירות. העלייה בשכירות יכולה להיות לפי השכירות שוק.
איך שוק השכירות באנגליה? הוא חזק?
כרגע הוא רוב... מאוד
לא.
מאוד
חזק. לדוגמה, בישראל 70% יש בית. בסדר.
אז זה ההפך.
שם ההפך.
איפה שאנחנו...
באיפה שאתם מכוונים את הדירות להשקעה.
אנחנו מחפשים את הצעירים האלה, בני 18 עד 40, 45, שאין להם כרגע את האופציה לקנות דירה, והם צריכים את
הקורת. גם בערים קטנות, קטנות, אני מצטער, לא הייתי באנגליה. לא יודע, לא מכיר, אני יודע, לונדון, מכיר מנצ'סטר, זה, אבל לא באמת הייתי. בשוק, שאם אני הולך קצת לצדדים, ימינה, שמאלה, יש, יש אוכלוסייה, זה לא כפרים, זה ערים מסודרות, דירה רגילה שמוזכרת, בניין משופץ, מה קוראים? יש נזילה בקומה למעלה.
אז אותו דבר כמו בישראל.
כמו בישראל. אותו דבר. ושוק הסוחרים, ושוק התעסוקה באנגליה נפלא, אבל מה עם המיסוי?
בוא נדבר. באנגליה יש לנו פטור על הכנסות מסחירות ליחיד של 12,500 פאונד בשנה נטו. אוקיי?
כלומר?
רק תעבור את זה, תתחיל לשלם מיסוי פרוגרס.
בוא נתרגם את זה. 1,000 פאונד לחודש, אבל הרכישה עלתה מיסוי?
יש מס רכישה, דירה ראשונה זה 2%, דירה שנייה זה 5%, ומעלה, תלוי במחיר.
5% זה כבר מתייקר. זאת אומרת, אבל זה מעל מיליון פאונד, או
לא,
כבר...
לא, מעל 250,000 פאונד. בנכסים של משקיעים זה לא...
250,000 פאונד. מה המחיר של דירה ממוצעת באנגליה?
בוא נעשה רגע סר. נניח קניתי ב-100,000 פאונד. זה הממוצע פחות או יותר של...
או, זה מה שאני רציתי לכוון. דירה ממוצעת עם...
2,000 פאונד לשלם מס רכישה, 5,000 פאונד, זה לא מה שיפיל את העסקה.
אוקיי.
זה זניח מאוד. וחוץ מזה, העלויות רכישה הנוספות הן מאוד מינוריות, שכר טרחת עורך דין ועוד עלויות רישום, אז אנחנו מגיעים...
ואיך המימון? אני יכול לקבל באנגליה מימון או חייב להביא מהבית?
אז בנכס הראשון אנחנו נצטרך להביא את הכסף מהבית, ויכול להיות גם בשני. זאת אומרת, באנגליה כרגע אפשר לקבל מימון כזרים, מתייחסים אלינו כזרים, אבל אנחנו צריכים שהנכס יהיה שווה כרגע מעל 120,000 פאונד.
ואם יש לי דרכון אירופאי?
לא קשור, אתה גר במדינת ישראל.
אני גר במדינת ישראל, זה לא מעניין אותם, דרכון אירופאי.
פחות.
אוקיי. ויש הקבלה מעל איקס דירות שמותר לקנות? כי לאנשים בישראל, את יודעים איך מה הולך? אנשים קונים מחיר, לא קונים מוצר בישראל. כשאת מדברת על 100,000 פאונד, אנשים שומעים 500,000 שקל, בוא נע, 500,000, בוא נקנה דירה. וזה הדרגום. אבל ב-100,000 פאונד אני מקבל פחונים?
לא, לא, זה דירות חדשות.
זה דירות חדשות. אתה מדבר איתי קבלן, סיים לבנות?
כן.
אני מקבל דירה חדשה בפרוור כמו שנקרא...
יש כל מיני ערים.
ערים, אל תדייק.
יש וויגן, בפרוורים של ליברפול, ווירל.
אוקיי, וזה אוכלוסייה של מה? של חצי מיליון איש? עיר קטנה, 100,000 איש?
זה... הערים הקטנות, הם מסוות 200,000-250,000 אנשים, הגדולות יותר, 500,000, 1,000,000.
עיר קטנה, שאני מדבר על פרוור קטן, יש פה 250, כמו ראשון לציון. אני לא מדבר על פרוור ירוחם.
אנחנו פספסנו משהו.
בבקשה.
שאלת אותה לגבי מימון, אבל עכשיו מי שעוסק במימון, נשמע משהו שהוא לא רגיל אליו פה בארץ. באנגליה אנחנו יכולים לקבל משכנתאות בלון, ל-30 שנים?
כן, השיטה אחרת לגמרי. אני רוצה להסביר למאזינים. השיטה באנגליה היא כזאת שהמחירים כל כך יקרים של הנדלן המרכזי בערים המרכזיות כל כך יקר שאנשים לא מסוגלים, ולכן אנשים לא קונים באמת את הדירה. הם מקבלים משכנתה ומשלמים רק את הריבית. אין שם הצמדה למדד, כלומר החוב לא תופח. המטרה היא שהנדלן שם ימשיך לפרוח ושיעבוד, אתה תחיה, אתה תשלם את הריביות, ובסוף, שתמות, תעזוב את הנכס. הוא לא שלך, יש רק הלוואה ואם מישהו ייקח. דבר נוסף, הם חטפו הכי חזק בעליות הריבית האלה. כי כאשר אצלנו בארץ השיטה היא שפיצר, שפיצר הוא אומר, אוקיי, עד עכשיו שילמת 70% קרן, 30% ריבית, הוא לא מעלה רק את הריבית, אלא הוא מקטין את הקרן, הוא מאזן לי את ההחזר החודשי. באנגליה, כאשר משלמים רק ריביות, ההחזרים החודשיים קפצו להם ממש ממש גבוה. אז נכון, יש לזה צד מגניב של לקחת הכל ולא לשלם את הקרן, אבל יש בזה צד שלילי. אני לא אוהב משקיעים שמסתכלים בלבלון, אלא אם כן זה עסקת סיבוב. לשנה, לשנתיים. ולכן המשכנתאות, עיקר המשכנתאות שאתה מספר באנגליה, הם משכנתאות בלון.
הם משכנתאות בלון, אבל צריך לזכור עוד דבר. הם מאפשרים לקחת את המשכנתאות האלה עד גיל 99.
ובעצם... הפריסה היא עד גיל 99, גם אם אני בן 60, אני אקבל עד...
אוקיי, אבל היתרון פה למשקעי נדלן, זה שבעצם האינפלציה...
כן.
שוחקת את החוב.
נכון. מה הכוונה? הסבר, בעצם אם היום ב-100 שקלים קניתי 4 קורנפלקסים גדולים הביתה, בעוד 10 שנים מ-100 שקל נביא קורנפלקס. כלומר, אם היה לי חוב של מיליון שקל ועברו 30 שנה, הוא עדיין מיליון, אבל הערך הזה, המיליון, הוא קטן עבורי. זה מה שניסית להסביר בהסבר נומינלי.
אני רוצה להוסיף עוד משהו מאוד חשוב. אנחנו לא ממליצים לקחת משכנתה באנגליה, עד שלא סיימנו להביא את המשאבים ממדינת ישראל. זאת אומרת, אם יש לנו את האופציה, וזה הקטע שלי ושרון, אנחנו רוצים לבנות ללקוחות תיק נכסים. זאת אומרת, איך מנכס אחד אנחנו יכולים להגיע לשלושה נכסים? ואז מהשלושה האלה אנחנו מושכים מימון, יכול להיות 70% מערך התיק, אנחנו מכסים לפעמים...
70% זה לא בארץ, לרוב בישראל הבנקים מגבילים אותנו היום לעד 50%.
נכון.
אוקיי. Okay.
נכון, 70% על ועד בלון. אנחנו נכסה חלק מהחוב בישראל היקר, כי אנחנו משלמים קרן וריבית, אבל בחול אנחנו נקנה עוד שני נכסים בכסף הזה. זאת אומרת, תמיד הכלל שלנו זה תזרים חיובי לתיק הנכסים שלי ומרווח מספיק שחלילה אם הריביות יקפצו. משהו יקרה, הלקוח לא מסכן.
מהי תשואה הגיונית, תשואה שוטפת הגיונית לקבל באנגליה? 5%? 4%? מסחירות על נכס, 500,000 ברוטו.
ברוטו זה 8%, 7.5%. הנטו האמיתי שרוני ואני תמיד אומרים 5%.
5%, כי מי לוקח בדרך?
אוקיי, אז יש לנו את החברת ניהול שאנחנו צריכים שהיא תעזור לנו לנהל שם את הנכס.
כלומר, זו לא החברה שמצאה לנו את הנכס,
לא.
זאת החברה שבעצם מחליפה לנו סוחרים כל הזמן, היא ומתקנת את הנכס.
נכון, היא האחראית לתיווך ביני לבין הסוחר.
אוקיי.
אני לא רוצה להיות בקשר עם הסוחר, אין לי גם את האופציה הזו מפה לעשות את הדברים. אז אנחנו סוחרים שירותים של חברת ניהול. יש לנו ביטוח לשלם על הדירה, צריך לקחת את זה בחשבון.
Okay.
יש זמן למציאת סוחר.
מה קורה אם אין סוחר בדירה חודשיים? אני משלם ארנונה?
לא. אתה משלם את הארנונה.
אני משלם את הארנונה. לא, בישראל אפשר להוציא עם חצי שנה, אף אחד לא גר, אפשר להוציא פטור מארנונה.
נכון, אנחנו משלמים. אבל בגדול תמיד החברת ניהול, האינטרס שלה זה למצוא לנו סוחר כמה שיותר מהר, כי אחרת היא לא מקבלת את הדמי ניהול שלה.
כן, אבל היא יכולה להתפשר בגלל זה, במקום למקסם אותי ולהביא לי X, היא תיתן לי X מינוס, אני לא יודע.
אז בוא נגיד ככה, קודם כל יש רף מסוים שאנחנו צריכים לקבוע אותו. יש סחירות שהיא ריאלית לשוק. אנחנו לא רוצים להקפיץ את המחיר למעלה, כי אנחנו רוצים למצוא סוחר בזמן סביר. הסוחר שהיא מביאה לי חייב לעבור בדיקות. זאת אומרת, אם הוא לא מרוויח פי 2.5 מהסחירות החודשית, הוא לא נכנס לנכס.
זה בעקבות הגדרה של מי?
זה החוק.
חברת הניהול, זה אתם.
זה האנגלים.
זה האנגלים. מה, צריך להציג תנושי משכורת?
הכל.
הבנתי. כמו
BDI.
ונותנים ערבות?
אני עושה את זה בישראל. יש לי דירה שאני מזכיר בתל אביב.
כן.
וסוחרים שמגיעים אליי, הם צריכים להראות לי שכר נטו, שהוא לפחות פי 3 מהסחירות שאני גובה.
ואיזה ערבות אתה לוקח בישראל, ואיזה ערבות לוקחים במדינה אחרת?
בישראל לוקח ערבות יותר גדולה. אבל בישראל, אם סוחר לא משלם לי, אני יכול למרח פה תקופה ארוכה.
ובאנגליה?
והעלויות של העורך דין, זה יתחיל מ-25,000 שקלים. באנגליה אני יכול להתקע עם סוחר 5-6 חודשים,
גם שם הוא יכול לעשות לי נזק ולא לצאת מיד.
כן.
או, חשוב לך.
5-6 חודשים, אבל העלות של העורך דין זה מאוד נמוך.
העלות של העורך דין שמסייע.
800, 1,000 פאונד, כן.
ומוציא בסוף את האנשים שלא משלמים החוצה?
כן.
מה מדינות אחרות? בוא נדבר קנדה, ארצות הברית. מה אתם חושבים על האזורים האלה?
אוקיי, קודם כל ארצות הברית אנחנו השקענו שם. ב-2015 עד עד סוף 2008.
אל תזרי מלח על המאזינים שלנו, על הפצעים שלהם, הם לא עשו את זה. אבל מה קורה היום?
היום, אין בעיה. היום קודם כל אני חייבת להגיד, תפתחו גוגל, תרשמו השקעה בארצות הברית, אל תאמינו למה שמפרסמים שם.
כל מה שמפרסמים, הכל חיפור.
אני מבחינתי, זה בסדר להשקיע בארצות הברית, גם אם המחירים עלו זה בסדר, אבל תדעו שהצועה לטעמנו, לפי מה שאנחנו מחשבים, היא לא עוקפת את ה-5%. איזשהו סיכוי.
אז רגע, אני אציין, אני גם אני חי את השוק ומגיעים אליי לקוחות, לדוגמה, אנשים בשנתיים, שלוש האחרונות קנו בג'קסונוויל. בג'קסונוויל זה אזור בארצות הברית, לדעתי באזור פלורידה, זה אזור שהייתה בו הגירה חיובית אליו. כלומר, בארצות הברית, אנחנו, פה בישראל לא מבינים משמעויות, אבל כאשר יש תנודות בארצות הברית של אזורי עבודה ותעסוקה, הם פשוט אנשים זזים במאות אלפים לבין מדינות, ולכן יוצר אזור שמאוד יש בו צורך לדירות. יש כמה משקיעים שם שמסתובבים וקונים לאנשים את הנדלן באופן אישי, וקנו בשנים האחרונות ב-400,000 שקל, 500,000 שקל, 600,000 שקל, והצליחו לטענתם לייצר 10% תשואה ברוטו.
ברוטו, אבל יפה. ארצות הברית, כשאתה קונה נכס, הוא מעץ. זה בלי. אתה לא קונה נכס כמו בישראל שזה בטון. זה אוטומטית מייקר לך את העלויות השוטפות שלך. אני ורוני יודעים את זה. לקחת בחשבון 10% או 15% בחודש, תיקונים בארצות הברית.
תיקונים?
כן.
גם אם קניתי בית, שיפצתי אותו והכנסתי אנשים,
לא יעזור לך.
אין מה לעשות, זה תיקונים רבים יותר ממדינות אחרות.
משמעית, משמעותית.
בארצות הברית אנחנו משלמים את ה-city tax, מה שמקביל בישראל לארנונה. אבל השיטת חישוב שם היא שונה לחלוטין.
רגע, 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 מי משלם? הסוחר לא משלם את הארנונה?
לא, לא, בעל הנכס.
זאת אומרת, ב10% שלי, עליי לקחת חלק מהם ולשלם את הארנונה עבור הדייר?
זה יותר מ10% מההוצאות. אם אתה לוקח את ההכנסה ברוטו, אם היא $1,000,
כן.
יישאר לך בין 500 ל-600 דולר נטו.
זאת אומרת, בערך 5%, בין 4% ל-5%, גם בארצות הברית ילך.
כן, אבל ה-city tax, בשונה מישראל, הארנונה מחושבת שם לפי שווי הנכס. אבל מה קרה לנו? היה באזורים רבים עלייה של 300-350% בשנים האחרונות. נתת דוגמה את ג'קסונוויל, יש לי דירה בג'קסונוויל מ-2012.
וואו.
המחירים שם עלו בצורה מטורף.
בטורף, בטירוף, כן.
באותו דבר, ה-city tax שלי קפץ פי 3.5 בשנים האלה.
הארנונה קפצה מאוד.
קפצה.
אז okay.
כמו שעדי אמרה, מהברוטו להוריד 40-50%.
גם באנגליה, גם בקנדה, לא גם בארצות הברית, או אנחנו מדברים בעיקר בארצות הברית בגלל הבלי הגדול.
זה שונה.
איך המיסוי בארצות הברית?
זה נקודה שאני חושבת שאף אחד לא שם עליה דגש. כשאתה משקיע בארצות הברית, המון ממליצים לפתוח ישר LLC. אוקיי? זה חברות.
זה חברה בעלת ישות משפטית כזאת.
ישות משפטית כדי להגן עליך והכל. אבל מה הם מפספסים בדרך? יש לנו עוד עלויות פה של רואי חשבון פר שנה, סדר גול שבין 600 עד 1,000 דולר.
רק בשביל שיעשה לי דוח.
רק בשביל שיעשה לי דוח. חוץ מזה, המס בארצות הברית הוא אוטומטית 10%.
אוטומטית.
התחלתי. וזה פוגרסיבי.
אבל גם פה בישראל, זה פוגרסיבי. בישראל אני יכול לבחור שני מסלולים. אני יכול לקחת עוד 10% או לעשות את עם הבלי, עם הפחת. עכשיו, איך פה בארצות הברית?
אז בארצות הברית זה אוטומטית נופל. הם מורידים לך את כל ההוצאות, ומארץ
שלך
10%.
למרות שבטח לא לקחתי מימון בארצות הברית, הבאתי מימון מארץ.
אז הם לוקחים לך 10%. אבל אחר כך אתה בא למדינת ישראל, כי יש לך רווח עוד, ואתה צריך גם להתקזז מול הרשויות לארץ.
מה קורה פה? אתה מוסיף עוד מס על המס ששילמת בארצות הברית.
וואו. אוקיי, ובאנגליה כשאני מביא כסף, שם אמרנו עד 24,000. פאונד אין לי מס.
באנגליה אני לא משלם, ובישראל אני יכול לבחור.
אבל אם יש לך כמה נכסים באנגליה, אז אתה כן רוצה את עצמך מתחיל לשלם מיסוי.
בסדר גודל מסוים, כן, מעל נפח של אולי 4 נכסים. אז זה פרוגרסיבי?
כלומר, הולך וגודל עם הסכום.
כן, עד הכנסה שנתית של 50,000 פאונד, מעל ה-25,000 פאונד של הזוג, זה 20% מס.
כלומר, החלק הראשון הוא באפס, אבל החלק השני כבר חוטפים 20%. ואם אני אעשה את זה בחישוב של ישראל, זה יוצא לי כמעט 10% כבר יוצא בחישוב שיש לי כבר הרבה נכסים באנגליה.
אבל אני רוצה להגיד משהו.
בבקשה.
אם הגעתם להכנסה של 50,000 פאונד, שפו. אתה מקים גם חברה, אתה עולה ברמה, אפשר בעצם לצמצם את העלויות מיסוי, אבל שוב פעם, זה תכנוני מס. כשאתה משקיע נדלן, מיסוי, זה אחד הדברים שאנחנו חייבים לתת להם דגש, לפני שאני נכנסת בכלל להשקעה. ואנשים לא נותנים לזה דגש. אנשים ישר רצים פורטוגל, ספרד, וכל מיני מדינות, אבל הם לא בודקים את המיסוי שם.
לא בודקים, לא בודקים. עכשיו, 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 מה אתם? כי עד עכשיו שמענו, בטח, סיפרו, מה אתם, איך אתם נמצאים? אתם מוצאים את הנכס, אתם מתווכים, אתם מלווה משקיעים, מה אתם? מה אתם עושים, איזה ערך נותנים לאנשים?
אנחנו באים בכובע של יועצים ומלווים.
עם כל הכוח, בהתאם למאפיינים האינדיבידואליים שלו, הפיננסיים, אנחנו קובעים איתו יעד. בדרך כלל היעד הוא לטווח ארוך. יש טווח קצר של שנתיים שזה הראשוני, אבל המטרה הסופית זה להגיע להכנסה, כמו שאמרנו, שתממן את עלויות
הליכה. מה, אני צריך, אתם איתי כל ה-20 שנה הקרובות?
יש לנו לקוחות כבר עם 10 נכסים שהתחילו איתנו ב-2015 בארצות הברית.
אוקיי, ואיך אתם מתפרנסים?
אנחנו מתפרנסים מהליווי עצמו.
מהליווי, כלומר, זה איקס אחוז מהעסקה?
לא, זה לא אחוז, זה תשלום.
זה תשלום?
כן.
אוקיי. וזה אשר, מה, איך הישמה, למה זה משתלם ללקוח בצורה הכי טובה שיש? כי מה?
אני אגיד לך, קודם כל, ברגע שהם בונים תיק נכסים, זה אומר שכל...
לא, 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 למה אתה? למה אתה? למה איתך ולא לבד?
כי קודם כל, יש לנו כוח מבחינת נפח עבודה. אנחנו משיגים פרויקטים שלמים, ומנהלים מסע ומתן על המחיר.
אתה תדע להכווין אותי במיסוי? אתה תדע לשים לי את הנורות הזרה, איפה יש לי סוחר בעייתי, אתה תדע למצוא לי את הנכס, אתה שולח אותי לקטט רגליים למצוא את הנכס.
לא, אנחנו משיגים את הנכסים עצמם, זה לא נכסים בודדים, זה בנייני דירות. אנחנו משיגים אותם, מנהלים מסע ומתן, זה מאפשר לנו בגלל ריבוי דירות.
כקבוצה בעצם. לא קבוצה. אז באותו בניין קונים 4-5 נכסים או...
זה יכול להיות עשרות נכסים, זה לא 4-5, אבל זה לא קבוצה. אנחנו מנצלים את הנפח פעילות שלנו ועם היזמים שמכירים אותנו שם כדי לקבל מחיר מופחת ממחיר השוק, וגם בזכות זה שהמשקיעים שלנו מבחינתם הם cash buyers. היום בגלל הריבית הגבוהה באנגליה הם חוששים מהמקומיים, שהבנקים נותנים להם אישור עקרוני, אבל ברגע האמת לא ייתנו להם את
זה. לא נותן להם את המשכנתא.
אז זה קורה הרבה.
קורה הרבה?
קורה
הרבה. באנגליה עכשיו, בתקופה הזאת, שמקבלים אישורים למשכנתאות והבנק חוזר בו?
אחרי כמה חודשים,
כן. החודשים כן, בישראל זה לשלושה חודשים. ואם משהו דרסטי, גם אפשר לחתוך את זה בפנים. אבל...
אז שם יש שלב שאתה, כמו בארץ, אתה חותם על חוזה.
נכון.
משלם 10%, שילמת.
כן, יש ליווי?
היתר אתה...
יש דבר כזה ליווי? אין ערבות על הכסף מול קבלן.
זה מאוד תלוי. יש הנספור קבלנים שם, אוקיי? מה שאנחנו עושים היום זה 10% יושבים בנאמנות עד סיום העסקה.
עד שהבנייה מסתיימת, ואז מעבירים את הכסף.
מקומים לא יכולים להגיע לתנאים כאלה מול יזם.
בוודאי, כי אם אתה בא עם קבוצה, הרגע שאתה מגיע עם קבוצה, זה מדהים.
אז מה שקורה, הם חותמים הסכם, יש להם הערת עזרה בטאבו, ושמגיע השלב שהם צריכים להשלים את הרכישה, פתאום הבנק אומר להם, רגע, עברו 9 חודשים, ב9 חודשים האלה ריבית עלתה ככה, אתם לא מתאימים לקבלת המשכנתא, אתם לא תעמדו בה. ואז לא מאשרים להם.
הבנתי. אוקיי. טוב, חברים, זה נושא מרתק, שאפשר להיכנס בו לעומק, אבל אני חושב שנתנו פה נקודות חשובות מאוד. כפי שאני עושה בכל פרק, אני מוציא סיכום קצר, כדי שכולכם תוכלו לרשום ולהתרשם. אז מה היה לנו כאן, חברים? תוציאו את ותתחילו לרשום. א', עיקרנו את עדי ורוני. עדי ורוני הם לא נשואים. רוני הוא בן 60, שכבר 25 שנה בשוק הנדלן, מחוץ לארץ וגם בארץ, ומנגד, עדי, היא משנת 2014-2015 החליטה לשנות כיוון וללכת לחפש נכסים להשקעה ולבנות פרטפוליו שיציד אותה קדימה. שניהם ביחד שייכים היום לחברה שנקראת Family Exit. Family Exit, התפקיד שלהם, לעזור לכם למצוא את העתיד שלכם. למה אני לא אומר חופש כלכלי? כי אני לא יכול לסבול את זה, ודיברנו על זה רבות בשיחה. זה לא חופש כלכלי, זה תכנון, זה התייעלות, זה חוכמה, ולא הולך אחרי כל אחד שרק צועק חופש כלכלי. המטרה שלנו היא לבנות נכסים שמייצרים תזרים חיובי. כמה שהנכס מניב לי מול כמה שעולה לי. אבל היו לנו פה מספר דגשים שלרוני היה חשוב שתבינו, שקונים כי אנחנו בדקנו את הסוחרים באזור ורואים את השוק שכירות, ושבאמת הם טובים ואיכותיים ושאפשר להיכנס לשם. כי אנחנו קונים נכס שהוא כנראה גם יכול להשביח את עצמו בעתיד ואני אשבח אותי. כי התזרים חייב להיות נכון, הוא צריך לשלם לי את ההלוואות. כי מיסוי. לדוגמה, באנגליה, גילינו היבט שעד 24 אלף פאונד לא משלמים מיסוי. אז יכול להיות שגם מיסוי יכול להביא אותי ממדינה אחת למדינה אחרת. אני חייב לדעת את חוקי הסחירות באותה מדינה, אם אני חזק כמזכיר או אם אני חלש כמזכיר. כי אם אני חלש, יכול להיות שנמצא את עצמי בבעיות בעתיד. אנחנו קונים נכס לא לשבועיים. אנחנו קונים נכס עם חשיבה קדימה. ואז נתנו דגשים על ארצות הברית. ובארצות הברית גילינו שהבלאי הרבה יותר גדול. וזה שמבטיחים לכם 10%, בואו נהיה ריאליים. בסופו של דבר יש הרבה עלויות לריד ולחתוך. ממיסוי, לחברת ניהול, לתיקונים, לארנונה לשלם, כי זה החלק שלכם בארצות הברית. כלומר, הכותרת הזאת של לקנות דירה בחול היא כותרת מגניבה, מיוחדת, אחרת, אבל היא כותרת שדורשת ממכם להיות מקצוענים. ובשביל להיות מקצוענים, אני חושב שצריך לקחת מישהו איתך. וכאן הם הציעו, הם סיפרו על הדרך שלהם, שבעצם הם אלה שאחראים על התהליך, על בנייה העתידית שלכם. כל הזמן לדחוף לעוד עסקה, לעוד פרויקט, ואתם חלק מקבוצה שיכולה לבוא ולרכוש. אבל בסוף, הדברים נרשמים עליכם בטאבו, ולא על קבוצה ושאתם קבולים. האם רוני ועדי מתאימים לכל אחד מכם? לא, אני בטוח שלא. אבל מטרת הפרק הזה היה להאיר את העיניים שלכם. לא לרוץ אחרי כל כותרת או אחרי כל פרסומת באינסטגרם או בפייסבוק שוואו, בוא נרוץ לקנות דירה ביוון ואיזה שכירות, ואני אעשה פליפ וטיק טק תוך שנתיים אני מוכר את הבית ועשיתי מיליונים. תקשיבו חברים, אין מי שמספר סיפורים כאלה, אין כוכבים. כוכבים זה רק בשמיים. מי שעובד חכם, מי שמתכנן, מי שחוסך, מי שבודק, רק הוא יגיע למקום שבאמת אפשרי להגיע אליו. אז רוני ועדי הם מקסימים, והם אחלה פלטפורמה להתקדם איתה ולעזור לעצמכם לקדם את העתיד שלכם הכלכלי. עדיין אפשר גם לקנות דירה בישראל. עדיין אפשר לקחת מימון בישראל, ולמרות עלויות המימון הקצת יותר גבוהות, אם עסקה היא כלכלית וטובה, אז גם לשלם קצת ריביות יותר גבוהות זה כדאי. אז אני מקווה שהיה הרבה ערך מוסף. אני ממש מודה לכם, עדי ורוני, על הפרק. היה לי כיף להכיר אתכם ולהיכנס קצת יותר לעומק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, חברים. אנחנו נדבר. להתראות.